אז למה זה מורכב לטפל בהשמנת ילדים?
אני חושבת שהסיבה העיקרית לזה שזה מורכב, זה שזה נורא מסובך לטפל במישהו שהוא לא את. אנחנו בעצם באים לטפל בו במישהו שהוא לא אנחנו. זה מספיק מורכב גם לטפל בהשמנה בלי קשר, כשהמוטיבציה היא שלך כבן אדם בוגר, וכשיש פה ייצור, ישות, נפש שהיא לא את, כשהמוטיבציה שלה שונה, כשהצרכים שלה שונים, שהמהות שלה היא אולי שונה משלך, זה הופך את התהליך להרבה יותר מורכב.
וואי, אני מה זה מסכימה, אז בואי נתחיל את הפרק ונשמע על זה לעומק. בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל, אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו גם הסיבה שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נכשלות, משום שהן עוסקות במה לאכול, במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, בעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום וגם כתבתי עליה ספר ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט תזונה קשובה, שמביא ידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים, בכדי לאכול בצורה שהיא בריאה, נכונה יותר עבורנו. הורים לילדים עם עודף משקל מרגישים לפעמים כישלון, בגלל הסטיגמות של הסביבה. לכולם יש מה להגיד, וזה גם תמיד משהו שאי אפשר לפספס אותו. וגם הילד או הילדה מרגישים שהם מאכזבים. והאמת שקשה מאוד לא לאכזב ולהתמודד מול כל השפע הזה מסביב, ממתקים וחטיפים וג'אנק פוד מכל עבר, והמסכים ששואבים אותנו לספה במקום החוצה לפעילות גופנית, והאכילה הרגשית שעוזרת להתמודד עם הקשיים. אז אם למבוגרים קשה עם זה, בטח של הילדים. ויש כאן נקודה חשובה, שמתמקדת דווקא בהורים ולא בילדים, איך שהם אוכלים או מגיבים לאוכל, ומה הם מכניסים הביתה או לא מכניסים, זאת נקודה שיכולה מאוד לעזור, ונדבר על זה עוד בהמשך הפרק, כי מאוד חשוב לי להכניס את המקום הזה של שינוי הסביבה, ולא רק שינוי הילד או הילדה עצמם. ואני רוצה לנסות להמחיש את זה בסיפור קצר על אמא שהגיעה אליי וסיפרה שהילד קיבל עונש משום שכשהוא הגיע הביתה מבית ספר, במקום לאכול ארוחת צהריים, הוא גמר את כל הפטיבר שהיו בצמצנת השקופה שהייתה על השיש. והוא כבר עשה את זה הרבה פעמים. ועוד סיפור, אמא אחרת שסיפרה שהבת שלה גמרה את כל העוגה משבת, במקום להכין סלט כמו שביקשו ממנה. אז אני באמת מבינה מאוד את האימהות האלה, ואת התחושות שעולות, ואת הכעס, ואולי אפילו החרדה והחוסר אונים. והפרק הזה הוא בדיוק מיועד לעזור בדבר הזה. מה שלא נדבר עליו היום זה שכיחות ההשמנה בארץ ובעולם, ולמה זה לא טוב ולא בריא, כי תכלס, את זה כולם יודעים, והדיבור על זה רק מעלה את התסכול ואת רגשות ההשמה. בפרק הזה אנחנו נראה את הילדים שלנו באמת, ונקבל מידע קצת אחר שיכניס אמון למערכת היחסים גם עם האוכל וגם עם ההורים. ולצורך כך הזמנתי אלינו את ורד יפה חייק, שמציעה להסתכל לילדים בעיניים ולא על הבטן. וזה כל כך נכון בעיניי. ורד היא דיאטנית ומתמקדת בטיפול בהשמנת ילדים. אז שלום לך ורד, ותודה שהגעת להתארח אצלנו.
שלום שירלי, ותודה שהזמנת אותי.
בטח, יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם וכל כך הרבה שאלות, אבל אני רוצה דווקא להתחיל בלשמוע ממך מה האני מאמין שלך בכל הסיפור הזה.
האני מאמין העיקרי שלי הוא לעזוב את הילדים בצד ולבנות עבורם איזושהי סביבה בטוחה ומוגנת לגדול בתוכה, כדי לתת להם אפשרות להתנהל בתוכה בצורה ספונטנית, מתוך הקודים הפנימיים שלהם. ולנקות את רעשי הרקע ואת השיח הזה של המבוגרים, של עולם המבוגרים ועולם הדיאטות, של צריך ושל הקשבה החוצה ושל דיאטות ושל כל מיני קולות כאלה שנורא נורא נורא מפריעים לחיבור הזה שלהם עם הגוף שלהם ועם האוכל. יש משהו נורא נורא אותנטי ונורא טבעי שכל אחד מאיתנו נולד איתו, אבל במשך השנים זה קצת מתקלקל, בעיקר בסביבה שלנו, אם את לא נולדת בדיוק בגודל הנכון, במשקל הנכון, ביחס הנכון בין המשקל והגובה, או עם התאווה הנכונה או מספקת לאוכל, אז מעורר המון המון לחץ אצל הסביבה, קצת כמו שתיארת בדוגמאות קודם, והסביבה מגיבה. ועם התגובות האלה מגיעים המון רגשות אשם, ומגיעים המון תהיות, ומגיע המון המון ריחוק של הילד מהגוף ומהאוכל.
וואו, זה כל כך מעניין, את יודעת, לפני ממש זמן לא ארוך, הבת שלי באה עליי, ושאלה אותי, אמא, מה זה דיאטה? וואו, באותו רגע פשוט תפחתי לעצמי על השכם, יש את הרגעים הקטנים האלה שאתה עוד מרוצה מאיך שאתה הורה, זה היה הרגע כזה, אמרתי, איזה מעולה שהיא לא יודעת מה זה המילה הזו שמקבלת פרשנות נוראית בעולם שלנו, באמת מעניין אותי לדעת מה דעתך על המילה הזו דיאטה, איך צריך להתייחס אליה.
אני חושבת שקודם כל זה יפה שהיא באה אלייך בכלל, ושאלה, זה התפיחה האמיתית על השכם פה גם שהיא שיתפה ושאלה ו... וכן, שזה מילה נקייה כזאת אצלכם, זה לא מובן מאליו לצערי. דיאטה בעולם שלנו, בעולם המערבי, במדינה שלנו, זה, אני חושבת שזה נמצא בכל בית מגיל נורא נורא צעיר, השיח הזה. אפילו אם לא משתמשים במילה הזאת, עצם הניסיונות לשלוט על משקל, לעשות מניפולציות על המשקל שלי או של הילדים שלי או של מישהו אחר, וזה לא משנה באיזה כותרת נכניס את זה. נון דיאט או פלאו או טבעונות או מה שזה לא יהיה. כל עוד השינויים התזונתיים האלה, המטרה שלהם היא מניפולציה על המשקל, שוב שלי או של מישהו אחר מבני הבית או הילדים, זו דיאטה. וברגע שהדיאטה מעורבת פה, נכנסים הרעשים האלה שדיברתי עליהם קודם. כי דיאטה זה גם משהו שבדרך כלל האסוציאציה הראשונה שלו היא של חסר, של אסור, שצריך למנוע, צריך לצמצם, צריך להגביל. וכל הדברים האלה מעוררים אצלנו קיבוץ, וגם מעוררים אצלנו חשק מוגבר בדיוק לאותם דברים. וזאת אחת הסיבות לזה שזה פשוט לא מצליח. הפער בין הרצון, בין הדחף, בין השפע שנמצא מסביבנו, לבין הרצון לעצור או לצמצם, הוא פער מאוד מאוד גדול, ואצל אנשים מסוימים, אצל רוב האוכלוסייה, קשה מאוד לעשות את האיזון הזה, והדחף הרבה פעמים מנצח. ואיתו הבא התסכול והאשמה, בתחושת כישלון, וזה באמת מאוד מאוד מורכב.
אני ממש מזהה, כי בעצם לא סתם היא באה ושאלה אותי מה זו דיאטה, אני גדלתי בדיוק הפוך, אצלי בבית תמיד הייתה דיאטה מצד ממש מסביבי, ותמיד היה דיבור על, לא, אחרי אני בדיאטה, אני לא יכולה לאכול את זה, אסור לי לאכול את זה, מהצד השני הייתה לי סבתא ניצולת שואה, שמאוד רצתה לראות אותי אוכלת, מה שנקרא, דחפה לי אוכל, כמובן מכוונה מאוד מאוד טובה, אבל באמת היחסים עם האוכל היו הרבה יותר מורכבים, וזה משהו שממש הרגשתי שהוא עובר אליי מהאנשים מעל, מאימא, מסבתא, וראיתי בעצם את הכוח הזה של איך, ממש את העברה הבין דורית הזו, ואת התפקיד החשוב של ההורים כאן, ובאמת אני רוצה לשאול אותך כאן, אם את מטפלת בילדים או בהורים, ומי את בעצם חושבת שצריך יותר עזרה כאן?
ההורים. אני עובדת עם ההורים, רק עם ההורים, עד גיל ההתבגרות לפחות. זה לא שאני לא פוגשת ילדים או לא עובדת עם ילדים, אבל הם לא ברירת המחדל. ילדים הם צעירים מדי בשביל להחזיק את התהליך, יש גם לא מעט מחקרים שמראים שהעבודה עם ההורים היא מספקת, והיא נקייה הרבה יותר. ברגע שמערבים את הילד, נכנסים פה עוד כל מיני רבדים, כמו באמת עניין המוטיבציה. לא לכל ילד זה מפריע בכלל. אז השאלה היא, קודם כל באמת, של מי המוטיבציה כשמגיעים לטיפול. ורוב הפעמים משל ההורים. וגם אם ההורים, אם הילדים כן משתלבים בתהליך באיזשהו אופן, הם צריכים להיכנס לתוך איזושהי מין קונסטלציה, לתוך איזשהו מרחב שיודע איך לנהל את כל הנושא הזה של האוכל. וההורים הם אלה שבסוף מחליטים מה יהיה בבית ומה יאכלו, והם גם אחראים על האנרגיה הזאת שאת מתארת שקיימת בבית סביב הנושא הזה של האוכל. איזה שיח יש בבית סביב זה, שיח של הגבלות ואיסורים ופחד, או שיח של חופש וספונטניות והנאה. בסוף הילדים מרגישים את האנרגיה הזאת, הם חיים בתוך הסביבה הזאת. כשההורים מקבלים את הכלים לנהל את הבית כמו שצריך, ולא רק לנהל את הבית מבחינת התזונה ומבחינת מה מגישים ומה קונים, אלא גם לנהל את השיח הזה עם הילדים. איך לדבר איתם, מה להגיד, מה לא להגיד, גבולות, עניינים, כן להציב גבולות, לא להציב גבולות, כן להחזיק ממתקים, לא להחזיק ממתקים. כל השאלות האלה הן צריכות לעלות וצריך לאבד אותן, וכשלהורים יש איזושהי גישה שהם בטוחים בה, רוב הסיכויים שהילדים ירגישו בטוחים בתוך הסביבה הזאת גם. ואז ברוב המקרים כבר אין צורך אפילו לערב את הילד, כי דברים מסתדרים, כאילו מעצמם, אבל זה עובד נהדר גם בלעדיהם.
כן, שזה מדהים. אני תמיד בעד במקום לשנות את הילד, לשנות את הסביבה שלו, בין אם מבחינת ארגון התזונה ממש מבחינה טכנית של איזה אוכל מגישים ואיזה אוכל קונים, ובין אם באמת דברים שהם יותר רגשיים, ואנחנו תכף גם נגיע לטיפים להורים של איך להתנהל עם העניין הזה, אבל לפני כן מעניין אותי, באמת קצת נגעת בזה, לפעמים לילד זה בכלל או לילדה, זה לא מפריע להם בכלל, הם לא רואים את זה, אבל להורה זה יותר מפריע, ומעניין אותי עם מה ההורים באים, עם איזה מטען הם באים, מה הם מספרים, מה מפריע להם, איך הם מתייחסים לזה.
כן, להיות הורה לילד שמן בסביבה שלנו זה מאוד מאוד לא פשוט. בכלל להיות בן אדם שמן בעידן שלנו זה לא קל, לשמחתי יש קולות אחרים קצת לאחרונה, ויותר אפשור ויותר מקום, אבל עדיין יש משהו בהשמנה שהוא נורא נורא חיצוני. את יודעת, אם יש ילד עם בעיות התנהגות אפילו מאוד מאוד קשות, את לא תמיד תראי את זה בהתחלה, נכון? הילד נכנס לחדר, הוא נראה חמוד, יותר פחות, לא משנה, אבל לוקח זמן עד שאת רואה את ה... כאילו את הסריטה יוצאת החוצה, אבל השמנה זה משהו שהוא סימפטום שהוא כל כך כל כך חיצוני, וזה הדבר הראשון שאת רואה, ואצל רובנו, אפילו אצלנו כאנשי מקצוע, זה מעורר המון, מעורר המון מחשבות וסטיגמות, שבאמת קיימות גם אצל אנשי מקצוע, וזה משהו שקודם כל את צריכה ללמוד לנקות אותו, וכל בן אדם שמן הוא קודם כל שמן, ככה זה נתפס. עכשיו, כשאת אימא לילד שמן, או הורה לילד שמן, אז זה מעורר המון המון תהיות גם אצל הסביבה, ואצלנו בארץ במיוחד יש נטייה להתערב בכל דבר, וכולם יודעים הרי הכל על כולם, אז יהיו תמיד הערות, בין אם זה הערות שישמרו בבטן של המאירים, או כאלה שבאמת יאמרו, כי אם את אימא רזה לילד שמן, אז ברור שבחת משקיעה ואותו את מזניחה. אם את אימא שמנה לילד שמן, אז כנראה שכל הבית מוזנח. אם את, את לא יכולה לצאת מזה בסדר, בקיצור. כאילו עם ילד שמן, זה כאילו להסתובב עם איזושהי חותמת על המצח, שאני כישלון כהורה. והמון המון הורים מגיעים עם המון המון אשמה ובושה על הדבר הזה, ובאמת תחושת כישלון מאוד מאוד חזקה. יש לזה אפקט מאוד מאוד משמעותי על הבית כולו, ועל כל האנרגיה בבית, וכל הנושא הזה של האוכל. כי כשאני מגיעה מתוך מקום כזה, כהורה, מאכיל, שזה אשמתי, שהילד הוא כזה, בסוף, כן, זה מחלחל ומגיע גם לילד, וזה כאילו צובע באיזשהו צבע את כל מערכת היחסים של בני הבית עם האוכל.
וואי, אני מתארת לעצמי שזה יוצר גם המון המון לחץ בבית, ומעניין אותי מה את רואה בקליניקה, מה זה גורם לילדים, איך הם מתנהגים בתגובה לזה, ואיזה מקרים את רואה שם?
כדור השלג הזה הוא מאוד נפוץ, זאת אומרת יש לחץ של ההורים, לפעמים זה מסיבה אמיתית, בסדר שהילד באמת ישמין, או שיש איזשהו סיבוך רפואי אפילו כתוצאה מעודף המשקל, לפעמים יש לזה, מה שנקרא באמת סיבה, ולפעמים יש איזשהו עודף משקל קל, או אפילו ההורים פוחדים שהילד ישמין, את יודעת, לפעמים אין עדיין השמנה, אבל יש איזשהו פחד כזה שהילד ישמן, וזה מכניס באמת, כמו שאמרת, המון לחץ למערכת, והלחץ הזה, יש לו השפעה בעצם זה שההורים מגיבים מהבטן לכל מיני התנהגויות של הילדים. ואז מתחילות כל מיני הגבלות וניסיונות שליטה על מה שהילד אוכל. וככל שהניסיונות שליטה האלה והגבלות האלה מחמירים, הילדים יגיבו בהחמרה של ההתנהגות, או בניסיונות של הסתרה של אוכל, שזה גם משהו שרואים לא מעט אכילה בסתר, מגילאים מאוד מאוד צעירים רואים את זה היום. וזה לכשעצמו מוסיף עוד יותר לחץ הבסיסי שהיה, אז ההורים מבחינתם מגבירים את ההגבלות ומגבירים את ניסיונות השליטה, ונוצר פה באמת איזשהו כדור שלג מאוד 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 עוצמתי שהולך ומדרדר, והילדים כתוצאה מזה אוכלים הרבה יותר, וגם המשקל מגיב, כן, כאילו בסוף זה מגיע לזה, ואז ההשמנה הולכת ומחמירה כתוצאה מההתנהגות של ההורים, ולא בגלל המצב הבסיסי.
וואו, זה נשמע ממש כדור שלג שכזה. ובאמת מעניין, מה הסיבות להשמנה? אמרת שיש הורים שמפחדים מהשמנה, האם זה גנטי, האם זה סביבתי, גם וגם, איזה סיבות יש?
גם וגם ועוד הרבה. יש סיבות גנטיות, יש סיבות סביבתיות, יש סיבות אנדוקריניות, סיבות רפואיות שיכולות להיות קשורות לזה. אנחנו יודעים היום שהאוכל האולטרה מעובד שאנחנו אוכלים, גם יש לו השפעות על המשקל ועל השכיחות של ההשמנה, בין כל שאר הדברים. יש קשר בין אופן הלידה, קיסרי או לידה רגילה למשקל של הילוד, לתזונה של האימא במהלך ההיריון, אם היא לקחה אנטיביוטיקה, לא לקחה, יש פה המון 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 סיבות שיכולות להשפיע על המשקל של הילדים, לא הכל זה רק במה שנקרא בסוגריים האשמה של ההורים, בסדר, ההתנהגות. אבל אני חושבת שאחת הסיבות הכי משמעותיות היא הסיבה הסביבתית. העולם שלנו היום הוא לא העולם שלנו שלפני 20 שנה ו-30 שנה, בכלל לא, לא מבחינת השפע, של המגוון של האוכל שקיים, האיכות של האוכל. היום היא לא האיכות של האוכל של פעם. האוף שאנחנו אוכלים היום הוא לא אוף של לפני 30 שנה, הלחם של היום הוא לא הלחם של לפני 30 שנה. הרכב אחר, החומרים אחרים, תרנגולות היום אוכלות אוכל אחר לגמרי מהתרנגולות של אז בימים, אוקיי? הפעילות הגופנית מנגד ירדה בצורה דרסטית, היום אנחנו בלחיצת כפתור עושים הכל, אנחנו לא צריכים לעשות שום פעילות, אפס, והגוף שלנו הוא לא גוף שמתוכנת לפסיביות כל כך משמעותית ולישיבה בלתי פוסקת. אז מצד אחד השפע הנורא גדול, האוכל הזמין, ובעיקר האוכל התעשייתי והחטיפים, הממתקים, כל הדברים האלה שנכנסים בצורה הרבה יותר משמעותית לחיים שלנו, גם בהתחשב בסטרס שאנחנו חיים בתוכו כל הזמן, מיומנויות הבישול של רוב ההורים, לא רוב, הרבה הורים, לא יודעים לבשל, אין להם זמן לבשל, פניות, הילדים, המערכות יחסים, הסמכות ההורית, הכל 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 כל כך השתנה, וכל הדברים האלה מצטברים בין שאר הדברים גם להחמרה של תופעת ההשמנה.
וואו, זה מטורף, באמת יש מחקרים, גוף ענק של מחקרים שמראה שבגלל הזרימה של המזון בין המדינות הפכה להיות כל כך יותר זמינה, אז ביחד עם זה אחוזי ההשמנה עלו, כי היום כבר כל האוכל מגיע לך מכל מקום. אני בדיוק הבוקר, אני מודה, סידרתי את ארון הממתקים שלנו, סידרתי אותו, הוא היה כל כך מפוצץ ומלא ומבולגן שהוא דרש סידור, ונזכרתי בסבתא שלי שוב שאלה היה מגירה עם כמה בולבוניירות של שוקולד, וזהו, ואומנם היא נתנה לי תמיד שוקולד אחרי הארוחה, שתכף נדבר על העניין הזה של החיזוקים באמצעות האוכל, והאם כן, לא לשים ממתקים בבית, זה גם מעניין, אבל זה הייתה בונבוניירה אחת קטנה ויחידה, והיום יש שפע לא רק בבית, יש מהולדת ויש חגים ויש מסיבות ויש בית ספר ויש ללכת לחברים ויש לסבא וסבתא, ופשוט זה נמצא בכל מקום, אתה הולך לקניון, בכל מקום זה מציף אותך, ובאמת כמו שזה קשה למבוגרים, זה גם קשה לילדים, ופה אני באמת רוצה לשאול אותך, מה את ממליצה? האם כן להכניס ממתקים הביתה, דברים הביתה, איך לנהל את ארון הממתקים? יש גם מין גישה כזו, בעיקר של סבים וסבתות, שמתי לב, שאם אתה מונע מהילד, מגביל אותו באיזושהי צורה בממתקים, אז אחר כך הוא ילך החוצה ויזלול ויחטוף. מה שאני חייבת להגיד, שזה לא באמת מה שקורה בפועל, בסוף כל הילדים רוצים לזלול ולחטוף, אז מה דעתך בעניין הזה?
אני חושבת קודם כל שבאמת מה שיגרום לקרייבינג מוגבר אצל הילדים, כן, לממתקים וחטיפים, זה בעיקר האנרגיה סביב הדבר הזה, יותר מאשר אם יש את זה בבית או אין את זה בבית, כי יכולים להיות בתים שיהיו בממתקים, והילדים עדיין יהיו בטרפת ויחפשו כל הזמן, ויכולים להיות בתים שאין בהם שום דבר והילדים יהיו רגועים. יש פה כל מיני אלמנטים שנכנסים בתמונה, כן? זה גם, בגלל זה גם אין תשובה אחת שהיא נכונה, כן או לא מגירת ממתקים, כי זה נורא נורא תלוי בפרסונות, זה נורא תלוי בבית, זה נורא תלוי ביכולת של ההורים גם להכיל לפעמים אכילה מוגזמת של הילדים של ממתקים. כי אם זה מכניס המון לחץ, ואם ההורים בכל פעם שהם יראו את הילדים רק ניגשים או מסתכלים לכיוון מגירת הממתקים, ישר יקפצו, ידרכו, יגירו או ינצו איזה מבט כזה של כאילו לאן אתה הולך או כבר היית שם לפני רגע, זה יכניס שוב את אותו רעש, והילדים מבחינתם יבחרו לאכול או לא לאכול את הממתקים מסיבות שהן לא בדיוק הצורך באותו רגע. זה גם נורא תלוי בילדים, יש ילדים שהם יותר שווי נפש אל מול הדבר הזה באופן טבעי, וילדים שיהיה להם יותר קשה לבסט, ילדים עם הפרעות קשב למשל, יהיה להם הרבה יותר קשה עם הפיתוי הזה מול העיניים, ילדים עם בעיות ויסות, ילדים עם גם כל מיני בעיות רגשיות שאין מה לעשות, האוכל יש לו את האפקט הזה, יכולים למצוא את עצמם מתקשים לעצור מול החטיפים, מול הממתקים, מול האוכל הזה שיש לו, יש לו השפעה פיזיולוגית. אז אני חושבת שזה נורא נורא תלוי באמת ביכולת של, צריך לשקלל את כל הגורמים האלה לפני שמחליטים על האסטרטגיית פעולה. מה שבטוח זה שאם אין באופן גורף, אם יש איזשהו איסור, אם יש איזשהו טאבו על הדבר הזה, ואם שאסור לאכול עם ממתקים, ומועבר איזשהו מסר שממתקים זה מסוכן, ממתקים זה רעל, בסדר? הרבה הורים אומרים זה רעל, וזה לא רעל, זה בסך הכל אוכל שהוא אולי לא בריא, עם ערך תזונתי מאוד נמוך, אבל רעל זה לא, כי זה דרך אגב גם אחד העניינים, כי רעל, אנחנו לא ניתן לילדים שלנו, אפילו לא טיפה, אני לא אגיד לילד שלי בסדר, אתה יכול לשתות סיסי אחד של אקונומיקה, נכון? זה לא יקרה, אבל סוכריות גומי, או שתייה מתוקה או מוגזת, אני אתן לילדים שלי בעצמי מדי פעם, אז יש פה איזשהו מין מסר כזה מבלבל. זה רעל, זה לא רעל, זה לא רעל. זה אוכל שהוא מאוד מאוד, עם, כאילו יכול להיות לא בריא, או עם ערך תזונתי נמוך, אבל רעל זה לא. ובסוף זה גם עניין של מינונים, אז זה די משמעותי גם הקטע הזה. אם יש איזשהו איסור גורף על הדבר הזה, אם הילדים חיים בתוך איזושהי ידיעה שזה אסור, אז יש סיכוי שבאמת תהיה התעסקות מוגברת, בעיקר עם הילדים שבודקים גבולות, שיש להם איזשהו רווח משני ממאבקי כוחות על הנושא הזה של האוכל, אז לגמרי יכול להיות פה בלגן סביב הדבר הזה. ועוד נקודה שחשוב לי להגיד, זה שיש משמעות לכמויות של הג'אנק שאנחנו נותנים לילדים שלנו. זאת אחריות שלנו כהורים וכסביבה, כן לצמצם את הדבר הזה. כי הרבה פעמים יש איזשהו חשש, בדיוק כמו שתיארת, שאם אני לא אתן, אם אני אמנע, אז אני אצור את הקרייבינג. ואז אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב אבסורדי, שבחגיגות ימי הולדת, במשפחתונים, בגיל שנה, הורים מקבלים רשימת חטיפים כאורך הגלות. למה? כי זה יום הולדת, והילדים מסכנים, ומה, אנחנו נמנע מהם, או בכל הזדמנות שיש, אנחנו רק נותנים לילדים שלנו את הממתקים, היה חיסון אתמול בבית הספר, אז נותנים להם ממתקים, יש יום המאה, אז מציינים את זה עם ממתקים, בכל הזדמנות אנחנו מכניסים את הממתקים האלה, יש מקומות שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם, ואנחנו נמצא שם ממתקים, רופאת שיניים שממליצה לילד אחרי טיפול שיניים ללכת לאכול גלידה, או פעילות במוזיאון, פעם אמא סיפרה שהיא הייתה במוזיאון עם הילדים שלה, בחופש הגדול, והיא חשבה שזה יהיה מקום הכי חף ממתוקים או מאוכל בכלל, כי מוזיאון, מי אוכל במוזיאון, והייתה שם איזושהי פעילות גיאולוגית בנושא שכבות, והם הכינו עוגה. עוגת שכבות, אז אי אפשר להימנע מזה, אי אפשר לברוח מזה, זה ממש all over, ופה אני חושבת שזה, שאנחנו כמבוגרים האחראים, מאוד מאוד חוטאים לתפקיד שלנו, בתור הגורמים שאמורים לאזן, ולהשפיע על השפע שהילדים שלנו חשופים אליו.
ממש ככה, זה ממש מתחבר לי לסיפור של הצנצנת השקופה עם הפטיבר, והעוגה שככה נצצה לה בתוך המקרר. בסוף מה שהילדים רואים זה מה שהם יוכלו, ובהחלט אני חושבת גם שתפקידנו לעזור להם, פשוט לעזור להם שם, זה לא למנוע, זה פשוט לעזור. אז קחו את העוגה הזו למשרד בעבודה, תאכלו שם עם החבר'ה, ואל תשאירו אותה ככה במקרר מפתה, כשלהכין סלט זה הדבר בערך הכי קשה בעולם למתבגרת וגם למבוגרת. ואת גם ציינת את הילדים עם הפרעות קשב, אז באמת אני רוצה להוסיף פה איזה כמה מילים, שבאוכלוסיית הפרעת הקשב אנחנו יודעים שיש פי 2 סיכון להשמנה ופי 4 סיכון להפרעות אכילה קליניות, שזה עוד יותר גרוע, וגם אם אין את שני אלו, אז בעצם יש דפוסי אכילה שהם פחות בריאים, זה ידוע שהם נמשכים יותר לממתקים, חטיפים, ג'אנק פוד, ואוכלים פחות ירקות, פירות ודברים כאלו, והמחקר דוקטורט שלי שבאמת היה בנושא, אז הוא ממש גילה מה שמתחבר עם הדבר הקודם שדיברנו עליו, הנושא של הסביבה, שהאוכלוסייה הזו היא בעיקר אוכלת עם העיניים, זאת אומרת, כולם אוכלים עם עיניים, אבל הם עוד יותר, האכילה הרבה יותר אימפולסיבית, יותר מושפעים מגירויים חיצוניים, מה שהם יראו, מה שיהיה לידם, הם פשוט יחטפו על הדרך, ואז לכן הרבה יותר חשוב לעזור להם שם, ולפעמים מורים שואלים אותי, אבל עד מתי אני צריך להשאיר לו ארוחת צהריים או להכין לו כריך, ולפעמים אני אומרת להם, יכול להיות שגם עד גיל 46, למשל, כמו שאני עושה עם בעלי, אם אני לא אכין לו אוכל, אז הוא פשוט ירד על איזה פיתות עם חומוס כל היום, וזהו, כי הרבה יותר קשה להתארגן עם האוכל ולתכנן אותו ולזכור אותו ולהכין אותו ולשים לב למה שאני אוכל ולהיות קשוב בזמן שאני אוכל. כל כך הרבה שם דברים שקשורים להפרעת קשב נכנסים גם באוכל, שבהחלט צריך שם יותר עזרה ויותר התייחסות. יש שם גם את העניין של פיצוי רגשי שהרבה פעמים בא, וגם אוכל זה דופמין, אז זאת אוכלוסייה שהיא באמת דורשת יותר התייחסות. מעניין אותי איך את רואה את זה בקליניקה, אם יש לך איזה מקרה שאת זוכרת בעניין.
את יודעת, אפילו אם שנייה לרגע נשים את ההפרעת קשב בצד, הרבה הורים תוהים עד מתי. הם רוצים שהילד, את יודעת, יבין מעצמו ויפעל מעצמו, שהילד נמצא במסיבת יום הולדת בלעדיהם, שהוא ידע לבחור נכון, שהוא ידע לצמצם, שהוא ידע לוותר. ואני אומרת, רגע, הוא לא, כי למה? קודם כל, למה? לא כל ילד בכלל רוצה לצמצם, בסדר? זה מחזיר אותנו עוד פעם לעניין של המוטיבציה, לא תמיד מפריע להם משהו בכלל. אז למה שזה? מעבר לזה, כשהמוטיבציה היא הרבה פעמים דווקא להיות כמו כולם, או ליהנות, אז זה מנצח, ואז הם באמת לוקחים. עכשיו, אם נכניס פה את האלמנט של ההפרעת הקשב, את הקושי ביכולת חיית סיפוקים, אז הרבה יותר קשה, זאת אומרת, גם אם הם יזכרו אותו ילד מול השולחן ממתקים ביום הולדת, גם אם הוא יזכור את הקול של האימא, של האבא, של הדיאטנית של קחו אותה עליו, כן, שהוא צריך לבחור כוס מתוך המתוקים שנמצאים שם על השולחן, הוא לא יזכור את זה, אבל נגיד שהוא יזכור את זה, הוא רוב הסיכויים יתתה את זה הצידה, עם אשמה הרבה פעמים, כי הוא יזכור שהוא אמור והוא לא מצליח, בסדר, הדחף עוד פעם פה הוא הרבה יותר גדול, זה לא פשוט. זה לא פשוט, ולכן באמת לאופן שבו הסביבה מסודרת, אני רואה את זה גם, אני רואה את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית, את האופן שבו הסביבה מאורגנת, יש לה השפעה מאוד גדולה על הבחירה, ואותה צנצנת עוגיות או עוגה, אפילו לא חייבים לשלוח אותה למשרד, אפשר פשוט להכניס אותה לארון, וזה יכול להיות משמעותי מספיק, זאת אומרת, אני הרבה פעמים מסבירה את זה ככה להורים, שאני מחלקת את זה לשני סוגים של רצון לאכול או סיבות לאכילה. אחת זה שהילד כשהוא נמצא בחדר, פתאום הוא מרגיש רעב, או פתאום נכנסת לו איזושהי מחשבה, אני רוצה לאכול את ההוגה שנמצאת במקרר. ואז רוב הסיכויים שהוא באמת ייגש ויוכל את ההוגה שבמקרר. אבל לא כל המקרים הם כאלה. יש מקרים שפשוט הילד יוצא מהחדר, והוא עובר בדרך לסלון, ואז הוא קולט משהו במטבח, או קולט מישהו אוכל משהו, ואז המחשבה הזאת נכנסת לו לראש. וברגע שהמחשבה הזאת נכנסת לו לראש, צריך המון כוחות בשביל לוותר עליה. ואז אם יהיה משהו אחר אטרקטיבי, או זמין יותר, אז זה יגדיל את הסיכוי שאותו ילד יבחר במשהו אחר. אם יש סיר מרק במקביל על הקיריים, יש יותר סיכוי שהוא יסכים או ייקח לעצמו מרק. אם יהיה סלט חתוך, יכול להיות שהוא יבחר את הסלט. יכול להיות שהוא ייקח גם עוגיה וגם סלט. יכול להיות שהוא יבחר רק עוגיות וזה בסדר, כי ככה זה עובד, אבל זה יגדיל את הסיכוי. ולנו כהורים יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי בארגון הזה של הבית ובמה שאנחנו חושפים את הילדים שלנו. וזה הרבה יותר עוצמתי והרבה יותר יעיל מאשר להגיד לו, תעזוב את הצנצנת עוגיות, בשביל מה היית צריך לאכול את העוגיות האלה, זה היה מיותר, אתה זוכר, דיברנו על זה, זה הרבה יותר יעיל בקטע של המניעה. והמון הורים מגיעים עם הקושי הזה, עם איך הילד יתנהל לבד, ואיך הוא יתנהל אחרת כשאני לא איתו, ואני כל הזמן אומרת שזה תהליך. יש פה תהליך שהוא גם תהליך של התפתחות שלו, וגם גם התפתחות קוגניטיבית, גם התפתחות רגשית, וגם תהליך של למידה. זאת אומרת, בעיניי, ברגע שהילד בפעם העשירית לוקח את העוגיות ואוכל אותן לארוחת הצהריים, במקום לחמם לעצמו את הצלחת שנמצאת לו, במקרה הטוב, במקרר, בעיניי זה מדליק איזושהי נורה לזה שהוא אולי לא בשל, או שיש לו סיבות אחרות לאכול את העוגיות. הוא לא עושה את זה דווקא, הוא לא עושה את זה בשביל להציק לי, הוא לא עושה את זה בשביל להזיק לעצמו גם. לפעמים כן, דרך אגב, עוד פעמים נכנס פה אלמנט של המאבקי כוחות והרווחים המשניים, אז גם רואים את זה. אבל בדרך כלל זה פשוט עניין של דחף שנמצא שם, וכנראה שזה עוד גדול עליו לבחור אחרת. אז צריך לנסות למצוא אסטרטגיה אחרת להתמודדות. וככה או אחרת, לנסות להוריד את הלחץ סביב הדבר הזה, ואת השיח. הרבה פעמים, תדעת, מגיעים לכאלה מאבקים ושיחות ונזיפות, וזה יוצר אווירה כל כך, כל כך, כל כך קשה בבית. וגם ההורים בעצמם, תדעת, זה כזה, זוכרת הסדרה אלי מקביל שהייתה פה, שראו אותה יוצאת מעצמה וכזה דופקת לעצמה בראש, אז כזה, אני מרגישה את זה הרבה פעמים על עצמי, כשאני מדברת עם הילדים שלי, שתוך כדי שהמשפט יוצא לי מהפה, אני אומרת, בשביל מה את אומרת את זה? למה? זה לא נכון. אז גם אצל הרבה הורים, החוויה היא בדיוק כזאת, שהם יודעים שהם טועים, הם מרגישים שזה לא הכיוון הנכון, אבל החוסר אונים הוא באמת, הוא כל כך גדול הרבה פעמים, שאת אומרת, מה, אני לא אגיב, אני לא אעשה כלום, וזה מה שמניע הרבה פעמים פה את הגלגלים, ויוצר את הכדור שלג הזה, הפחד הזה, הלחץ, החוסר אונים.
וואו, מה שאת אומרת ממש ממחיש לי גם את הנקודה שהורים תמיד רוצים לטפל בילדים שלהם, והם פחות רוצים לטפל בעצמם או לקבל הדרכה בעצמם. זה גם לא תמיד בא בצורה אינטואיטיבית כזו, זאת אומרת, יש בעיה לילד, אז קחי אותו ותטפלי בו. כשלמעשה זה באמת מתחיל מהם, וגם לפעמים הם צריכים טיפול שהוא, זאת אומרת, טיפול רגשי, טיפול בהם, טיפול בלחצים שלהם, התייחסות אליהם, חיזוקים, תגמולים, זה עוד משהו שהורים שכחים לעשות, לחזק את עצמם, ליהנות בעצמם, לטפל בעצמם, וזה באמת משהו שמאוד יכול לעזור שם לחלחל בהמשך. ועוד נקודה שאני רואה שממש ממש קשה להורים וככה פוגעת באמון, זה כשהם רואים את העניין הזה של ההסתרה של האוכל לאכול בסתר. וואו, מבחינתם זה באמת, זה שיא השיאים. אני כמובן מאוד יכולה להבין את זה, כי יש פה גם את כל אלמנט כאילו שקר. איך את ממליצה להתייחס לזה? הורה שמוצא את העטיפות נותקים של הילד מתחת למיטה, או את הקופסת נוטלה זרוקה שם בצד, איך להתייחס לעניין הזה?
זה יותר מאשר עניין של דיאטה זה, או תזונה, זה יותר עניין של אמון ומערכת יחסים. ברגע שיש הסתרה, בעיניי זה כאילו איזושהי נורה אדומה שנדלקת, שהיא איזשהו סוג של קריאה להורים, לעצור רגע, ואת יודעת, להתבונן, לראות מה קורה פה, מה הסיבות להתנהגות הזאת. עכשיו, אני רוצה רגע לשים את זה גם בפרופורציות, בסדר? כל פעם שאני יודעת שאסור לי משהו, והדחף שלי עוד פעם הוא נורא נורא גדול לעשות את זה, אני אשתדל לא להתאפס, זה נראה לי מין משהו נורא נורא טבעי, ורואים את זה אצל ילדים גם מגיל שנתיים, כבר נתקלתי בילדים שידעו שאסור להם לקחת את ההוגיות, וברגע שאמא התקרבה הם יחביאו את ההוגיות מאחורי הגב, כדי שהיא לא תראה, אז בגיל שנתיים זה אולי עוד חמוד, אבל זה יושב על מקום מאוד מאוד דומה, כשזה נהיה מאוד עוצמתי, כשהכמויות של האוכל הן באמת נורא נורא גדולות, זה כבר, יש לזה השלכות בריאותיות, והדבר הכי משמעותי פה אני חושבת הוא שאי אפשר כבר להבין ממה הילד משמין, כי על פניו את רואה אותו אוכל מצוין, ואת לא מבינה מאיפה, למה השמנה שלו, ורק אחר כך כשאת פותחת את הארון ואת מגלה חטיפים, או את יודעת, מתקשרים אלייך מהקיוסק השכונתי ומספרים לך שהוא רשם שם, או הורים של החברים מספרים על כסף שמתגלגל ביניהם, או על כל מיני דברים, התנהגויות כאלה ואחרות, אז פתאום את מבינה את העוצמה של הדבר. אז זה מצריך באמת איזושהי עצירה להתבוננות ולראות מה קורה פה. ברוב המקרים זה ממש עניין של דיאלוג ושל שיח ושל הלחץ, זו תגובה די ישירה למערכת יחסים ככה שהיא מאוד לחוצה סביב הדבר הזה, כשיש ציפיות שלפעמים הן מוגזמות. עכשיו מה זה מוגזמות? לפעמים הן הגיוניות, אבל בשביל הילד זה מרגיש כמו too much. לפעמים אלה דרישות מאוד חודרניות, לפעמים אלה התנהגויות שהן באמת מאוד לא נעימות מצד ההורים, ולפעמים זה באמת המסרים האלה שהם נורא נורא בעייתיים שזה אסור, אבל אם זה אסור ומזיק, אבל מצד שני זה גם כל כך כל כך טעים ועושה לי כל כך טוב, אז שוב יש פה איזשהו פער, יש פה איזשהו קונפליקט בין שני הדחפים, לצאת בסדר וגם לשמור על הבריאות שלי, שיש מעט ילדים שזה חשוב להם, אבל יש כאלה שזה כן, ובין הדחף לעשות לעצמי טוב, כי זה באמת עושה את זה. אז ככל שהמסרים האלה הם יותר משמעותיים, ככל שהמסרים האלה יותר נוכחים, ככל שהקונפליקט הזה יותר גדול, ככה יש יותר סיכוי באמת להסתיר.
אני חושבת שבאמת יש פה משהו גם מרגיע שאמרת שזה, זאת אומרת, העניין שילדים מסתירים או משקרים, זה די דבר טבעי. אני בדיוק עברתי שיעור באוניברסיטה במבוא לפסיכולוגיה, וראיתי להם שקופית של 68 סיבות לשקר, למה כן לשקר. זאת אומרת, כולנו משקרים, ויש לנו גם 68 סיבות טובות למה לעשות את זה, כשבראש ובראשונה זה, אני רוצה לעשות משהו שאוסרים עליי, אז ברור שאני אסתיר את זה. זאת אומרת, לא, גם לא צריך כל כך להיבהל מזה, ולחשוב שזהו, הלכה מערכת היחסים, הילד מתנהג בצורה מטורפת, לא, ממש לא, בסופו של דבר, כולנו משקרים, והעניין פה הוא באמת לעצור רגע ולראות מה הסיבה, מה קורה שם, מה אני יכול לשנות אולי כדי לא לגרום למצב הזה, ובטח שלא לבוא ולהתנגח בו שהוא שיקר לנו על זה.
אני רוצה להוסיף עוד נקודה על זה, שהרבה פעמים יש איזושהי מנטליות של הסתרה בבית, כשההורים מסתירים אוכל, ההורים מחביאים, יש הרבה הורים שמחביאים את הממתקים, או הם מחביאים כל מיני דברים שהם לא רוצים שהילדים ימצאו. עכשיו, הילדים מוצאים, הילדים יודעים מגיל מאוד צעיר, יפה מאוד, מה מחביאים מהם, ואיפה מחביאים את זה. כשההורים חושבים שהילדים לא יודעים שאחרי שהם הולכים לישון, הם בשושו אוכלים את הגלידה מהמקרר, או עושים כל מיני, אוכלים את ההוגיות הטעימות שיוצאות ככה מהסליק, הילדים יודעים את זה. וכשיש את המנטליות הזאת של ההסתרה, אז זה מותר, אז גם הילדים מסתירים. Okay? אז זה גם משהו שהרבה פעמים אני שולחת את ההורים ככה לבדוק, מה קורה פה עם ההסתרה אצלכם בבית, עד כמה זה אישו, עד כמה אתם מסתירים, אל תספרי לאבא מה אכלתי עכשיו, כל מיני דברים כאלה, מסרים כאלה, או אל תספר לאימא שקניתי לך, בסדר? אל תספר לאימא שקנינו את הפיצה הזאת עכשיו, כי אימא תכעס, זה הכל יושב בסוף על אותו מקום. אז זה גם משהו שצריך לבדוק אותו קודם לפני שאנחנו ככה מאשימים במרכאות את הילד באכילה בסתר.
ממש, דוגמה אישית זה משהו שבסוף תמיד תמיד הכי חזק, וזה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה, כי בהקשר הזה של דוגמה אישית, אז זה גם מאוד מאוד משפיע על הדימוי גוף. למשל, בנושא שמאוד קרוב אליי, אמהות ובנות, לי יש 3 בנות, ואני ממש מנסה ככה להקפיד, שהם יראו שיש לי דימוי גוף שהוא טוב ושהוא תקין, שאני לא עכשיו מסתכלת בארון ואומרת, יואו, אין לי שום דבר מה ללבוש, כלום לא יושב עליי יפה, אוי, תראה איך השמעתי, אני ממש מנסה לא להגיד משפטים כאלה, גם אם הם כן עוברים לי בראש, וגם אם זה כן אולי משהו שאני מרגישה, אבל גם עבור עצמי, וגם באמת עבורן, שהם לא ישמעו כל מיני משפטים כאלה שיתאמו בהם, ושישפיעו עוד עליהן, ממש מעניין אותי כל הנושא הזה של דימוי גוף, איך הוא מתפתח נכון, איך אפשר לפגוע בהתפתחות שלו, מתבגרות שהיום מתעסקות עם זה כל כך הרבה, וגם כמובן רואות דוגמאות מעולות בטיק טוק, איך אפשר להתייחס לכל הנושא של דימוי גוף?
רק לגבי הדוגמאות המעולות בטיק טוק, אני רוצה להביא גם עוד פעם איזה משהו יותר אופטימי פה, כי יש היום מודלים גם אחרים.
נכון.
וזה בעיניי, אני אופטימית מטבעי, ואני נותנת לזה משקל מאוד גדול, ואני רואה את זה, אני רואה את זה משפיע על נערות, נכון. אני רואה את הקבוצות האלה שלה, וכל התנועת הבודי פוזיטיב, וכל המודלים האחרים שככה יותר נכנסים ויותר חשופים וחשופות, גם בנים חשופים לאותו עניין. אז ככה שרוחות חדשות מנשבות, אני ממש ממש מקווה שהן תתחזקנה ושהן תהיינה יותר דומיננטיות, כי זה באמת משפיע. כי בסוף זה נורא עניין של המודלים שאנחנו חשופים אליהם, באמת, כשהמודל הוא מאוד חד-ממדי, מאוד מודל יופי כזה, אחד, אחיד, אנחנו נשאף להיות כאלה, וככל שהמרחק ביני לבינו למודל הזה יהיה יותר גדול, ככה התסכול שלי יהיה יותר גדול. מצד שני, המודלים שאנחנו נראה יהיו יותר מגוונים, ככה גם יהיה לנו יותר קל למצוא את עצמנו שם. זה מייצר מצב כזה שבאמת, אני חושבת שחלק מהדברים, חלק ממה שאפשר לעשות כדי לבנות דימוי גוף חיובי, הוא באמת כמו שאת עושה, קודם כל לדבר על זה פחות. השיח הזה הוא שיח שהוא all over, שיח דיאטות, fat talk מה שנקרא, הוא נמצא all over, כולם, בכל סביבה, החל מהסייעות בגן והגננות, המורות, מורים, מורות, הקבוצה בעבודה, חברה, כאילו בכל מקום שנלך, מפגשים משפחתיים, כולם מדברים על דיאטה, כולם מדברים על מה אכלתי, מה לא אכלתי, על הדיאטה החדשה שאני עושה, ואיך רזיתי, ואיזה יופי את נראית, איך רזית, אלה מסרים שמחלחלים לדור הצעיר, מגיל נורא נורא צעיר. בדרך אגב, הרבה פעמים הורים לילדים, ילדות, מגיל 3, מגיל 4, שפתאום הילדה נעמדת ואומרת, איזה בטן יש לי, יש לי בטן שמנה, והורים בהלם, מאיפה זה בא? כאילו, מאיפה בא הדבר הזה? והרבה פעמים זה, שומעים את זה מבחוץ, כי זה, שוב, זה או הצוותים החינוכיים, או המסגרות, או המפגש המשפחתי האחרון, בואי נבדוק בציציות של עצמנו קודם. מה היה שם, או חברה שאצלה בבית מדברים ככה, כן? זה עובר וזה מחלחל, וזה חלק מאוד 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 משמעותי ממה שמשפיע על דימוי הגוף של הילדים והילדות שלנו היום, עוד לפני המודלים שהם רואים אפילו בטיק טוק. חוץ מזה, יש באמת את התשומת לב שכולנו נותנים לדבר הזה, מחמאות שאנחנו נותנים לילדים שלנו, איזה יפת, זה בסדר להגיד איזה יפת, אבל איזה חתיכת, זה אולי משהו שאני פחות הייתי משתמשת בו. וגם קצת צריך לאזן את זה עם עוד מחמרות אחרות וחיזוקים אחרים. וזאת שאלה, עד כמה לחיצוניות יש מקום אצלנו במשפחה ויש מקום אצלנו בבית. יש משפחות שהחיצוניות שם היא מאוד, הדגש על המראה החיצוני הוא מאוד, מאוד גדול. ונורא חשוב להם ככה להיות בסדר. יש משפחות שבהם הילד השמן או הילדה השמנה הם כאילו מקלקלים את המראה האידיאלי, את יודעת, של המשפחה מהז'ורנל, שכולם כאלה רזים ופתאום יש אחד שהוא שונה. יש הרבה הורים שזה, זה הכי לא פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל שזה דוחה אותם אפילו, השמנה של הילדים שלהם. וזה נורא נורא מפעיל, כי זה עובר. את יכולה לנסות להתעלם מזה, אבל זה עובר באנרגיה. כי גם אותם הורים הרבה פעמים פחות נוגעים בילדים שלהם, בסדר? זה משפיע, זה שם. אז זאת שאלה, עד כמה המראה החיצוני הוא ככה משמעותי במשפחה. עד כמה את יושבת כפעילות כזאת פנאי אחר הצהריים, מדפדפת באיזשהו מגזין ואומרת זאת יפה, זאת לא יפה, זאת שמנה, זאת רזה, או מהירה הערות על המגישים בחדשות, או את כל הדמויות שרואים בתקשורת, בטלוויזיה, ואיך היא נראית, ואיך היא שמנה, ווואו, וכזה, ועד כמה זה באמת תופס מקום בשיח המשפחתי. זה מאוד מאוד משפיע על איך שהילדים והילדות יתפסו את עצמם, ועם איזה תפיסת גוף ואיזה משמעות נותנים לדבר הזה. אני חושבת שבעולם המערבי נדירים האנשים שהם מאוד שלמים עם עצמם. וזה בסדר, חבל, אבל זה בסדר. אפשר לחיות חיים שלמים עם דימוי גוף לא מושלם. בסדר? ובסוף אני חושבת שזו שאלה של עד כמה זה מנהל את הבן אדם, עד כמה זה משמעותי. כי יכול להיות שאני לא שלמה עם עצמי, ויהיו דברים שהייתי משנה בגוף שלי, אבל זה לא יגרום לי להסתגר בבית ולבכות על מר גורלי, וזה לא יעכב אותי מלעשות עוד דברים. ויש גם משהו בהסתכלות על הגוף שלא בתור מכלול, בתור דבר אחד שאני שונאת או אוהבת, אלא כחלקים חלקים. וזה גם משהו שהוא ככה הוכח בתור משהו שמקל על היכולת לייצר איזשהו דימוי גוף יותר חזק ויותר גבוה. חשוב לי גם להגיד שזה מתחיל מגילאים נורא צעירים. אני מאוד מאוד אוהבת להתחיל ולספר להם עד כמה הגוף שלהם הוא מכונה מופלאה, ועד כמה הוא עושה בשבילם כל כך הרבה דברים, שהגוף שלנו הוא מכלול של פעולות ותכונות ויכולות, שהוא הרבה מעבר לחיצוניות שלו, ויש בזה משהו שהוא באמת מאוד מחזק. ועוד משהו שהוא חשוב, להציג דמויות ומודלים אחרים להצלחה, ולאנשים שהם מאושרים וטוב להם בחיים, ורוב זוכי הפרס נובל וזוכות הפרס נובל הן לא בדיוק מודל היופי הסטנדרטי, והאסטרונאוטים והאסטרונאוטיות הן לא בדיוק מודל היופי הסטנדרטי, ויש המון המון אנשים שמגשימים את עצמם ומאושרים וטובים ותורמים לחברה, ומייצרים המון המון ריגושים לאנשים אחרים, ובאמת עושים הרבה טוב לעולם, והם לא תואמים את מודל היופי, כאילו, אז מה?
אני חושבת שנתת לנו בפרק הזה הרבה פרופורציות והרבה הורדה של לחץ, חרדה, אשמה, וגם באמת דרכים איך להתמודד עם זה, עם עניין שכולנו, כולנו, כולנו מתמודדים איתו בדרך כזו או אחרת, עם ילד כזה או אחר, עם עצמנו, וכמה אפשר באמצעות שינוי של הסביבה דווקא, ולא של הילדים עצמם, לחלחל את זה אליהם, ובעצם לגדל פה אולי דור שהוא יותר בריא בנפשו ובגופו, הלוואי, לפחות כל אחד יכול לעשות את זה ממש באופן אישי בבית שלו. אז אני ממש ממש רוצה להודות לך ורד על כל המידע המדהים הזה. יש לך איזה משהו להגיד לסיום, איזה מסר חשוב שאת רוצה להעביר?
אני חושבת שאם משהו מפריע לכם בתור הורים, תקשו להתייעץ. זה לא משנה אם זה משהו שמפריע בהקשר של האכילה או ההשמנה או מה שזה לא יהיה, אם מרגיש לכם שמשהו לא זורם טוב, אתם לא בטוחים, קיבלתם הערות מבחוץ וזה מפעיל אתכם, הילד בא וביקש או הוא מעביר איזשהו מסר שלא טוב לו עם הגוף שלו, אל תישארו עם זה לבד ואל תנסו לפעול בהכרח לבד, אלא תקשו להתייעץ, תעצרו רגע, קחו לעצמכם איזשהו שעה, שעה וחצי של התייעצות עם איש מקצוע, תפרסו ככה את המפה, תעשו לעצמכם סדר, כי הלחץ הזה, ברגע שמורידים אותו, נכנסת שם המון המון ספונטניות והמון יופי, ובסך הכל אלה הילדים שלנו, הילדים שלכם, וכל המטרה פה היא לעשות באמת טוב, ולזכור להסתכל לא רק על הטווח הקצר, אלא גם על הטווח הארוך, עם מה הילדים יוצאים בסוף מכל התהליך הזה, ומכל השיחות האלה.
מדהים, סיום מעולה, ומלא מלא תודה.
בשמחה, תודה שהזבנת.